הקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות הלכה עליהם סלל ריבי חלפון דרך בטוחה בפסעו בהצלחה צנטרות דהבה ריבי חויטה וריבי מזניח מגדולי האיג'ר בא
אחים לשתות ממשקי הפלאות
שתי רבדים גדולים שנמצאים איתנו כאן וממהרים לדרכם והיינו רוצים לשמוע מהם מספר מילים ראשון בקודש והרב צבי חקק שהיה משמשו של מרן הרב עובדיה יוסף במשך עשרות בשנים שהוא נמצא איתנו כאן, הגיע מירושלים וגם כן יש לו איזו סיבה אישית שהוא גם צריך לחזור מהר לשם אז לכן, את הדברי פתיחה שאני רגיל, אני אומר אותם בהמשך. כרגע אנחנו נכבד אותו, שיאמר לנו מספר מילים, הנהגות, עובדות, ממרן הרב עובדיה יוסף על הכתיבה, על הכתיבה של מרן שהייתה משאת נפשו, כל כך התמסר עליה, כל כך השתדל בה, וכעדות אישית של אדם שחווה והיה עם מרן במשך כל השעות, כל השנים הללו, אנחנו ודאי ודאי נוכל לקחת מזה אלינו דברי חיזוק ולהתחזק בעזרת השם. בכבוד כבוד הרב.
ברשות המארגנים, ברשות הרבנים החשובים, האברכים החשובים, בחורי הישיבות, קהל קדוש ונכבד. מן הראוי שהייתי מעריך לכבודכם, אבל לצערי אני נאנץ לקצר, כיוון שאני מהר להלוויה, של מי שהיה גם השטחן שלי, הרב יהודה ציון, שהוא גם זכה ולפניי עוד שמרן היה הרב הראשי לישראל, הוא היה המזכיר והשמש של מרן, ולצערנו הבוקר הגיע הבשורה המרה על פטירתו, ולכן אני נאלץ לרוץ בשביל להספיק את ההלוויה. אשריכם ואשרי חלקכם שאתם מתאספים כאן לכנס אשר גולת הכותרת שלו זה בעניין כתיבת והעלאת חידושי תורה בדרך המסורה לנו מדור דור. אצל מרן, כידוע, כוח הכתיבה זה היה כוח אדיר והוא היה נותן לזה חשיבות רבה, חשיבות גדולה מאוד ולאו דווקא רק אצלו, אלא אצל כל אחד ואחד. אני עוד בתור בחור, כשהייתי בחור בישיבה קטנה, מרן קרא לי, אמר לי, אתה כותב? אמרתי לו, לא כל כך. אומר, תכתוב. אמרתי לו, מה אני אכתוב? אומר, אפילו שטויות, העיקר תכתוב, רק תכתוב. אומר, תתחיל בסתם דברים, ואחרי זה יבוא לך מזה דברים גדולים. ובאמת, הרבה דברים שנשארו לנו ממה שהיינו כותבים, אין איפה שלמדנו, אין הנהגות של מרן. וגם מרן עצמו, יש בבית מחברות, כבר מגיל 8 של חידושי תורה שמרן היה כותב, אם זה בהתחלה, הוא היה מעתיק מדרשים, היה מעתיק גמרות, ואחרי זה ממש חידושים שכבר בתור ילד קטן, רואים, רבנים שראו את זה, אמרו שגדולים היום לא מחדשים מה שמרן עוד בתור ילד קטן, היה מחדש. מרן היה יושב וכותב, וכמה שחשבנו שאנחנו יודעים כמה הוא היה כותב, זה כעין וכאפס היום אחר פטירתו, ברוך השם, בחייו מרן השאיר לנו 54 ספרים. שה-54 ספרים האלה זה ספרים שהוא ממש עבר על כל אות, על כל פסיק, הוא היה בודק וחוזר וחוזר, כיוון שמרן היה אומר בדור שלנו, בדור הזה, אומר זכינו לברכה של הדפוס, שזה אמנם ברוך השם, כל אחד יכול להעלות דברים על הכתב, לחדש, אבל ביחד עם הברכה הזאת זכינו גם לקללה. אומר למה כל אחד הולך מוציא ספרים, לא בודק, אחרי זה אדם שיש לו הלכה, פותח, רוצה לדעת מה לעשות, פותח כאן רואה כתוב ככה, פותח כאן רואה כתוב ככה, הבן אדם לא יודע מה לעשות. ולכן מרן שם לו כמטרת חיים, היה אומר, אני צריך להשאיר סולת נקייה לדורות שבאים אחריי. ולכן כל הלכה והלכה שמרן הביא בספריו, הוא בדק וידע את כל, הדברים וכל החולקים, כולל שהרבה פעמים הוא היה מזכיר בספרים שלו לפעמים כל מיני אברכים צעירים שחלקו, אז היו באים אומרים לרב, למה הרב מזכיר את האברך הזה? אומר, הרי בלי הרב אף אחד לא יזכור אותו, לא ידע מי הוא. הוא כמה ספרים הוא ימכור, 100-200 ספרים הוא ימכור, אם הרב לא יזכיר אותו בספר אף אחד בכלל לא ידע שהוא קיים, למה הרב מזכיר אותו? אז מרן היה אומר, אני לא צריך שיבואו אחרי זה ויגידו לי, הנה, אם היה רואה את זה, בטח היה אומר אחרת. אומר, ראיתי ואני משתדל לענות. אבל גם היה הרבה דברים שמרן לא הזכיר, שוודאי שהוא ראה וכבר זה היה אחרי מה שהוא בדק. מי אנחנו שאנחנו נגיד מי זה מרן? אבל באחד מהפעמים שמה שנקרא היה שעת רבא דרעבין, מדי פעם היה מרן היה זורק מעט פירורים על עצמו, ובאחד מהפעמים שהיה ככה שעת רצון, מרן סיפר לנו על הפגישה הראשונה שלו עם הגאון החזון איש. מרן עדיין היה תלמיד בישיבת פורת יוסף, והחזון איש הגיע לביקור בפורת יוסף ויצא לו לדבר שם עם מרן, והחזון איש יצא שם בהתפעלות גדולה ואמר על מרן, זה הרשב"א של הדור, וגם אם הוא היה לפני 500 שנה הוא היה מגדולי הדור. וזה עוד שמרן היה בצעירותו, יש עוד הרבה סיפורים, אבל זה נקודות קטנות, טיפות קטנות שמרן היה זורק לנו לפעמים. הסדר של מרן היה יושב ולומד, רוב הלימוד שלו זה היה בכתיבה. רוב הזמן הוא היה יושב וכותב, וזה אם ביום, אם בלילה, גם בשעות שחשבו שהוא אמור לישון, מרן היה יושב וכותב. הסדר היום של הרב רשמית, הוא בדרך כלל לא היה הולך לישון, היו שתי אברכים שהיו יושבים לידו ולומדים בלילה, והוא היה אומר להם בלשון מליצה, בשתיים יעופף. מה זה בשתיים יעופף? מתי הולכים הביתה? לפני שתיים אין מה לדבר, שתיים יעופף, בשתיים הוא היה שולח אותם. אבל בדרך כלל גם בשתיים שהוא היה הולך לחדר שינה שלו, הוא היה לוקח איתו תמיד ספרים, וגם ידוע, יש את כל הנושא של עגונות, של ממזרים, שזה נושאים כבדים מאוד, שכמעט ואף אחד לא נוגע בהם, וגם אם אחרים היו נוגעים בהם, אם זה היה רב משש, אם זה היה רבנים גדולים של אז, כולם היו כותבים בסוף הפסק, ובלבד שמרן יסכים עימי. ומי שיודע, נושאים כאלה לפעמים לוקח כמה שעות רק ללמוד אותם, וכמה שעות לכתוב עליהם תשובה, ותמיד כשהיו מביאים, שולחים לנו את השאלות האלה של הנושאים האלה, הייתי מביא את זה למרן, מרן היה אומר, תשים את זה בחדר שינה. עכשיו, תשים את זה בחדר שינה, בדרך כלל זה אומר שהוא גם לא יראה את זה לפני שתיים יעופף, שבשתיים שהולכים, הוא הולך לחדר שינה שלו, אז הוא יתחיל להסתכל על הדברים האלה. בדרך כלל, כשהיינו מגיעים כבר בבוקר, בחמש וחצי, שש בבוקר, תמיד מרן היה כבר מביא דף עם תשובה מלאה, אומר מהר, אני לא יורד לתפילה, זה מסכנים, אנשים מחכים, תשלח להם את זה עכשיו, לפני התפילה. וזה השעות שהיינו רגילים, שהיו אמורים להיות השעות שינה שלו. כאשר אנשים תמיד שואלים, מה הדברים שהיו מסמכים את מרן? מה הדברים שהיו גורמים לו עושר? עושר. ישנו דבר אחד שזה אפשר להגיד שזה היה השמחה הכי גדולה של מרן, שהוא גם דיבר עליה פעמים רבות, הוא לא היה אוהב לבטות דברים כל הזמן, לחזור על דברים, אבל שמחה שבאמת רואים שהיה לו עושר מהדבר הזה, באמת שמחה שראינו שהוא ביטא אותה והוא סיפר עליה ברבים. הרי ידוע שברוך השם כולנו כאן בני תורה, היום זה נראה טבעי לכולם, אבל כמו שאמר לי אחד מהגדולים, אומר היום יש מודה, כל אחד שיש לו רב רוצה להגיד הרב שלי, כל אחד אומר הרב שלי, זה כל אחד אומר הרב שלי גדול הדור, זה אומר הרב שלי גדול הדור, עושים כן תחרות כל אחד כמה רבו גדול. אומר, אם אנחנו מסתכלים על מרן, מרן הוא לא היה גדול הדור, מרן הוא היה יוצר הדור, מרן יצר את הדור הזה בכלל, כי כל המושג של בני תורה היה מושג מאוד זניח, בפרט כל הנושא של הלכה, שזה נושא שמרן הקים לתחייה בדור הזה, שזה נושא שהיה בזוי אצל כולם, כולל שמרן עצמו סיפר. אומר החזון איש, סיפר לרב ווזנר תלמידו, והרב ווזנר סיפר את זה למרן, אומר החזון איש, כשהיה לומד הלכות, היו צוחקים עליו, אומרים לו, אתה לומד הלכות, מה כבר יכול לצאת ממך, אולי איזה מלמד תינוקות? וברוך השם, אנחנו רואים שמרן לקח את הדבר הזה קדימה, וברוך השם, הביא את כל הנושא של הלכה, שהיום, כמו שהיה את סיום השס הגדול, אז בזמנו ביד אליהו, ומרן בא וקם ואמר, כל הכבוד שסיימו כאן את השס, אבל לימוד שס בלי לימוד הלכה יומית, זה לא שווה. וברוך השם, מאז בכל מקום כמעט אנחנו רואים שכל מקום שלומדים שס, לומדים גם הלכות, שזה היה עיקר הדבר של מרן. כאשר אנחנו רוצים לקחת דבר תכליתי בשביל עצמנו, מה אנחנו עושים עונג למרן? שזה באמת, כמו שאנחנו רואים, שכל הכינוס הזה נועד לשם שמיים, לשם לעודד את כתיבת התשובות בהלכה כדרך רבותינו, כדרך תורתו של מרן. מרן, לקראת סוף ימיו, נכנס אליו אחד הנכדים, ואנחנו כל אחד ואחד יכול לקחת את זה גם לעצמנו, כי אפשר להגיד, כיוון שהוא העמיד את כל ההלכה והכתיבה בדור הזה, כולנו בנה. אין למרן דווקא בנים או נכדים, שאחד יכול להגיד אני נכדו יותר מהשני, כיוון שכולם, כל תורתנו ממנו, כולנו בניו, כולנו נכדיו. ואז מרן סיפר לו, אמר לו, אנשים רואים את כל מה שאני כתבתי, חושבים שזה בא לי ככה מהשרבול, אבל לא יודעים שאני טיפחתי ועמלתי ובדקתי וליבנתי כל דבר ודבר עד שזה יוצא, עד שיצא הלכה סולת נקייה. אומר, ולצערנו בדור הזה באים כל מיני אנשים שלא למדו ולא שנו עד הסוף. אומר, וכל אחד מעלה על הכתב איזשהו קישייה, ואחרי זה מתחיל להתגלגל מסביב הקושייה שלו. אומר, ואני כבר זקנתי ואין לי כוח לענות לכל פחח שמקשה עליי בכל מיני קבצים. אומר, ולכן בניי ונכדיי, אם אתם רוצים לעשות לי נחת, אתם תעשו בשבילי את העבודה ותלחמו על תורתי ותעלו ותשיבו לכל אלה שחולקים עליי. ולכן אני חושב שבעזרת השם, כל מי שרוצה לקחת פה משהו ולעשות נחת רוח למרן, ושגם הוא יעמוד ויתפלל עלינו, זה באמת, אם רואים, קודם כל ללמוד את תורתו של מרן, השאיר לנו ברוך השם תורה בכל הרמות, 54 ספרים, אין אחד שלא יכול למצוא, ויש עוד מאות אלפי כתבים שעדיין נמצאים בבית, שעובדים עליהם. כל אחד שלוקח את תורתו של מרן ומפתח את הסוגיות, ואם רואה שחולקים, עונה בדרך הישרה לפי מה שמרן התווה לנו, זה הדברים שאנחנו יכולים לעשות נחת רוח למרן, והוא משמיים יעמוד בעזרת השם.
יישר כוח על הדברים החמים של מי שהיה משמשו של מרן במשך עשרות בשנים. כעת אנחנו גם כן נשמע מהגאון הגדול הרב טהרני, שיש לו הרבה ספרים בהלכה, וגם הוא היה קשור למרן זכר צדיק וקדוש לברכה, גם כן היה מקושר אליו, אולי קצת יספר לנו מהקשר שהיה איתו. בכבוד כבוד הרב.
אני רואה עונג וכבוד לבוא ולעמוד פה בכנס השנתי, שמתכנסים הלומדים העיקריים של הארגון שואל ומשיב, אלה שמשקיעים את כל העמל, את כל היגע בכתיבת תשובות. כשחם יוסף התקשר לבקש שנבוא לפה, חשבתי מה אני יכול להוסיף. לעודד את הכותבים, אז אני מחלק את הכותבים לשניים. אלה שבאמת כותבים תשובות ונכנסו לתלם, אני חושב שהם לא צריכים עידוד. אין עונג בעולם יותר גדול מלכתוב תשובות. אין. מי שחולק על זה פשוט לא כותב. אם הוא כותב נורמלי, הוא מבין מה הוא כותב, והוא נהנה מהכתיבה, והוא ממצא מכל דבר לעסוקה שמעתתה לבד הלכתה, זה דבר שאין תחליף לו בעולם הזה. זה ממש עולם הבא בתוך העולם הזה. זו הגדרה הפשוטה. החזון איש, מסתם על, ראיתם פעם באמונה וביטחון, בסוף פרק ג' אות י' ח'. אם אתה תיתן את זה לליטאי מן השורה, אנחנו פה בבני ברק, תגזור את הכותרות, תקליד את זה במחשב שהוא לא יזהה מי כתב, אז ודאי זה שייך או להדרכה לילקוט יוסף, או אולי למרן ראש הישיבה שכתב. אבל אם תביא לו את המקור חזוני שהוא אחרי שפקפק, שחלו ידיים בהדפסה, תגיד לו שבבית של רב חיים יש את המקור. ותסתכל מה כתוב שם, הוא כותב שהדבר הכי חשוב זה לימוד ההלכה. וכאשר היה ספק שם בכהן גדול שנצטרע מהו באלמנה, בסוף הוריות, ושפשט לו את זה, עמד ונשקו על ראשו ונתן לו את ביתו. כותב החזון איש, לא ייתכן דבר זה התפעלות הנפש רק מבן אדם שבאמת חוקר את ההלכה. וכאשר נפשטה לו ההלכה, הוא הגיע לפסגה, הוא הבין, עשו בשבילו את הכל. שאדם אכן יושב ולומד תורה, כותב תשובה, בודק את השטח, בודק את המציאות, כי רוב הטעויות, אגב, בהלכה למעשה זה טעויות במציאות, אני לא אבוא למנות דוגמאות, אבל החזון איש כותב את זה באיגרת פשוטה. הוא כותב שרוב הטעויות בהלכה, ההלכה נכונה, אבל לא למקרה הזה. כי המקרה הזה הוא שונה מההלכה שביררת. אבל כשאתה ניגש למעשה, בודק אותו עד תום מכלי הכי קרוב למציאות. ואם יש לך ספק אם זה שמתאר לך מבין או לא מבין, תיגש שאתה תראה בעיניים. יש לך ספקות, תלמד את זה מפי אנשי מקצוע. השאלה ברורה, עכשיו אתה יכול להתחיל ללמוד, לכתוב את התשובה. כי בלעדי זה אין שאלה, אין תשובה. הרב אלישיב תמיד, היו שואלים אותו, היה אומר לא שמעתי שאלה, תסביר לי. דהיינו, לפעמים בן אדם שואל, מה הדין נת ברנת בבת אחת, מותר או אסור? אני אומר לו, אני כרגע לא נמצא בכולל, תספר לי מה קרה אצלך במטבח. והוא מתחיל לספר מה קרה במטבח, לא תמיד ההגדרה שלו התאימה את המציאות. פתאום אתה מגלה שהוא הכניס חלב לתוך בשר, הוא קורא לזה נת ברנת, אבל זה תערובות. ללמוד את המציאות, לקרוא את השטח נכון, אחרי זה אנחנו יורדים לעומקם של דברים, לנתח מה באמת, לאן שייך את השאלה הזו, היא כתובה בפוסקים, ואנחנו צריכים ללמוד אותה משתיים ושלושה מקומות. יש הרבה גדולי עולם שיעניקו חמה בקומותם בדור האחרון, לא נזכיר שמות מפני כבודם, ענקים היו, לא כתבו לנו כלום. היו הרבה שהבינו שהדברים פשוטים, היו הרבה שכתבו והכתבים שלהם עבדו בצוק העיתים, והם בודדים זוכרים אותם. את רבי עזרא עתיה זוכרים שהוא היה הרב של הרב עובדיה. דהיינו, נגדיר גדול לתלה וקטן יחסית לתקופה שלו. רבי עזרא כתב חיבור על כתובות, וכשנשרפה עיר העתיקה, החיבור נשרף שם. ידוע, הם ברחו מעיר העתיקה ביום שישי, בקום המדינה, בתשנ"ח, ביוטט באייר, פורת יוסף כולה נשרפה. באשמת לא מעט החיילים שלנו, ההגנה, התמינו חלק גדול מהסליקים שלהם מתחת פורת יוסף, והפיצוצים של הליגיון הרימו את כל פורת יוסף עם כל הכתביה של כל הרבנים. הרב עובדיה שכתב, הוא נזכר ונחקק לדורות בגלל הכתיבה, בגלל שהיום אין אדם נורמלי שלא הוגה בכתבים שלו. הוא זכה לשתי דברים לדעתי. הוא זכה לדבר ראשון, העמיד דור שיודע לקרוא את הספרים שלו. הוא סיפר פעם שאת בן איש חי הלכות הדפיסו מהדורה ראשונה 70 עותקים. למה? יותר מ-70 איש בבגדד לא ידעו לקרוא. רוב הבגדדים בדור הקודם שעלו לא ידעו קרוא וכתוב. סיפר לי מישהו משמש צדקה, אומר לי תקשיב טוב, בשמש צדקה המעוז של חם יעקב מוצפי חם צדקה חוצן, היו מתפללים ערבית בלילה בקול, בליל במוצאי שבת, או בחגים בקול. למה בקול? עד האל הקדוש כולם ידעו. תפילה טיפה שונה, הזקנים ידעו בעל פרק תפילה של יום חול. אגב, יש כזה תשובה ארוכה של הרבי אבי עומר י' ב', הרב ברדה שהיה רב של שרשרת בזמנו, בגלל הקבלה, להגביע את הכל. אומר לי, כל הבתי כנסיות של המקובלים בירושלים, ההמון היה בעלי בתים, אם אתה לא מתפלל בכל, הם לא יודעים להתפלל. הרב הניח הרב דור קודם כל שיודע לקרוא, יודע לקרוא את הספרים שלו, יודע להשיב מהספרים שלו על דברים אחרים, ויודע גם להשיב על הספרים שלו. זה לא בושה ללחם מלחמתה של תורה ולבוא ולכתוב להעיר. בכבוד? ודאי. בשכל? בוודאי. זה לא אמור להיות שיטתי. אבל כן ללמוד, כן לחתור לאמת. זו המטרה שלנו. דבר נוסף, הרב גם נתן לנו רוחב ידע בספרים. יש הרבה ספרים שעד הדור שלו לא ידעו. יש, איך אמר לי פעם מישהו, אנשים בזו ולעגו לבקיאות של הרב עובדיה. אומר, תשאל אותם, מה זה מצפה איתן? זה לא מצפה ברמת הגולן? והוא לא יודע אם ספר פרשת דרכים זה לא איזה פרשת דרכים, ואם בית מנוחה זה לא שם של בית הבראה, ומשמורות כהונה זה לא איזה שם של חברה שמירה, ופרי האדמה ופרי הארץ זה לא חנויות של פירות וירקות. הם לא יודעים כלום, כלום, כלום. הם מתמצאים בספרייה הקטנה של בית המדרש, יותר מזה הם לא יודעים. הם לא יודעים שהתורת ספרד היא הייתה תורה ענקית שישבה והתבדרה מגדולי העולם. אז הם מכירים את המשנה למלך, הם אומרים שהשאגת אריה הספרדית זה החקרי לב, והחקרי לב הוא ב-13 כרכים, פי כמה וכמה מה שעשה השאגת אריה. הגדיל לנו את הידע, הגדיל לנו את הבקיאות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב למי שיושב לכתוב. אני אישית הייתי מאוד קרוב לרב עובדיה בילדותי, בצעירותי, נדבר על שנות הבחרות המוקדמות, והרב תמיד עודד לכתיבה, תמיד. היה תקופות, בזמנו שכתבתי את הלכות ייחוד, אני אדבר לפני קרוב ל-35 שנה, לא היה ספר ספרדי בתחום. ואמרתי לרב, צריך לכתוב. הייתי בחור צעיר, הייתי יושב אצל הרב כמעט קבוע בבית, הרב עדיין וז'בוטינסקי. הרב אמר לי, תכתוב. אמרתי לו, הרב, מי עובר על זה? זה הלכה למעשה. וכל האשכנזים כולם כותבים, אבל הספרדים הרבה דברים חלקו נגד. אומר, תכתוב, אני אעבור לך. זה לשבת, לכתוב מהדורה ראשונה, ללטש מהדורה שנייה, מהדורה שלישית, להביא את הדברים ברורים שלא משתמעים לשתי פנים, להביא לרב, שהרב ישב, הגיע, כולל יהודים וווים, להוציא דבר מלוטש. ושם הרב הראה עד כמה גודל האחריות שלנו בהלכה למעשה. אדם צריך לכתוב דברים ברורים שלא ישתמעו לשתי פנים, לא להשאיר את הדבר עמום, ומחר מישהו מעיר עליו, אז הוא אומר לו, כן, גם אני התכוונתי ככה. ויבוא השני יגיד, לא, אני גם התכוונתי ככה, והוא יתחיל למרוח את כולם. אתה אמור לכתוב דבר שאין לו פרשנות אחרת, בצורה הכי ברורה. אגב, אז באותה תקופה, בתשמ"ו, התוודעתי לראשונה לחוברת דרכי העיון. זה היה חוברת דקה שירחון אור תורה הוציא, כריכה כחולה, וזה היה חוברת עם כללים מרוכזים, היום זה הרבה יותר רחב, שנותנים את הקו הנכון והאמיתי לכתיבה ולדרך הסלולה. מי שקרא את החוברת הזו, וזה לא פעם, זה עשרות פעמים, ולסכם את החוברת, וליצוק דרך, ופעל לפיה, זכה לזקק את הכתיבה שלו שתהיה ברורה. ברורה, הכוונה היא, לפעמים באים גדולי העולם וכותבים תשובות, ואתה צריך מערכת שלמה של חכמים ושל סופרים לתת פרשנות לתשובה. למה זקוקים לזה? ברגע שאדם בצעירות לומד לכתוב, הוא לא זקוק לא לעוזרים ולא לסופרים ולא למערכות. הרב עובדיה היה אדם יחיד. כל אלה שישבו מסביבו הבית, שטרית ושאלתיאל, חכה, כל אלה, הם היו לוקחים את הניירות להקליד ומחזירים. זהו. אצל הרב אף אחד לא התערב בכלום. בכלום, בכלום. הרב כתב את הכל, היה מוסר להם להקלדה, מחזיר מהקלדה, הם יושבים שניים. הרב יושב עם המוקלד, הם יושבים עם הכתב יד, הרב קורא או הם קוראים, והרב במקום מתקן, ראיתי פעם גיליונות, כל דבר, מוסר להם לתיקון, בודק שזה תוקן. אתם נמצאים בספרים של הרב. אחד הספרים שמזוקקים הכי הרבה מטעויות זה הספרים של הרב. ולזקק ספר מטעויות זה לא דבר קל. אדם שכותב הרבה, אז הדברים יכולים לקרוא פשלות וטעויות. זה בן אדם. הרב זיקק את זה כמעט עד קצה האחרון בדברים. קשה מאוד לתפוס את הרב, אגב, מבחינה דקדוקית מאוד דקדקן, מאוד. אתה לא תמצא אצלו טעויות, לא בזכר ונקבה ויחיד ורבים. הכתיבה הייתה מלוטשת, הראש היה מסודר, וכשבן אדם כותב בצורה מסודרת, גם הדברים אצלו מסודרים. אדם, תמיד חובדיה אומר, אתה גמרת, הגעת, ישבת בבית הדין, שמעת את שתי הצדדים, על פניו נראה לך זה צודק. אל תדבר כלום. לינו לבוקר. שב בלילה, תיקח את הפרוטוקולים, תסדר את הדעות, מערכה מול מערכה, תשב לכתוב. בהרבה מקרים, הקערה מתהפכת על פיה. מה קרה? בית הדין, אדם נמצא, יש לו את ההשקפה הראשונה, שבן אדם יושב וכותב ומסדר את הדברים. נדבך אחרי נדבך, תלמוד, ראשונים, אחרונים, עורך את השיטות, חוזר ובוחן את המציאות מול כל השיטות, בהרבה פעמים קוראים שינויים בדברים, לא מעט שינויים. לכתיבה יש ערך שאנחנו לא יכולים לתאר ולשער. לכתיבה יש מעלה שנייה לשמר את הדברים לדורות. אדם לפעמים למד, גמר את הסוגיה, התחדש לו חידוש, הוא קם, עבר לסוגיה שנייה, סוגיה שלישית, ברוב המקרים מה הוא אמר בסוגיה הראשונה הוא שכח. זו מציאות. יש לנו חיים, יש לנו תרדות, וגם תרדות של לימוד זה תרדות. לא סתם הגמרא אומרת שהרב נמצא מסכת הזאת, יש על מסכת אחרת. מה הפירוש? הוא לא זוכר? כן. הזמן עושה את שלו, הדברים נכנסים. מה משמר לנו את מה שלמדנו והגענו לבהירות בסוגיה? רק הכתב. נעים כי תשמרם בבטנך, ראש שיבה תמיד אומר, ראשי תיבות כתב. זה מה שמשמר. כדי לשמר צריך להיות חכם. מה פירוש חכם? לכתוב ברמה שאם אני אבוא עוד 10 שנים ואני לא בסוגיה, אני יכול לקרוא את התשובה, ללמוד את הסוגיה, ולהגיע שלב אחרי שלב אל המסקנה, למרות שאני נמצא מבחוץ. התועלת הזו גם, שבא אדם מבחוץ וכרגע קורא את התשובה שלי, הוא לא צריך לקום ולפתוח 700 ספרים ולהחליט. הוא קורא, מקבל תמונה ברורה, ממסד ועד פחות ועד מסקנת ההלכה. ואם יש כל מיני חורים שצריך לסתום, לא מדלגים, סותמים. ואני אתן דוגמה. רב שלמה זלמן היה צעיר לימים, שלמה זלמן אוירבך, שהוא כתב את ספרו מאורי אש. להבין, בתף רש צדיק אה פה, אנשים לא ידעו מה זה חשמל, התחיל החשמל להיכנס, הוא הוציא ספר על זה. הסיפור של הספר, אמא שלו הייתה מבוגרת, הייתה זקוקה למכשיר שמיעה, ואז הוא פנה לחזון איש, והחזון איש החמיר, הוויכוח ביניהם, הוא החליט שהוא נכנס לנושא החשמל. ספר שלם, או אם הוא יצא יותר מורחב. והוא הקדיש שם פרק שלם על בונה וסותר. אחרי זה הוא אמר, מה השטויות האלה? מה זה בונה וסותר בחשמל? לקח את הפרק, גנז אותו. שהחזון איש הוציא את הספר שלו על אורחיים כמה שנים אחר כך, וראה שהחזון איש בנה את כל הבניין שלו על בונה וסותר, שלמה זלמן אומר, היכה על חטא שהוא גנז את הפרק הזה. אומר, כל כך היה ברור לי הדברים שזה לא שייך, בשביל מה גנזתי? מה חשבתי? כשאני אומר דבר הזוי, תכתוב. גם יחר יבוא מישהו ויצעק, תגיד לו, קידמו שרים, אחר נוגנים. כבר אני לפניך, כבר פתרתי את הבעיה, הקושה מעיקרה לטה. יש נקודות שאדם שם את האצבע, הוא קודם לקושה, הוא כבר נותן תירוץ. ואדם לפעמים תוך כדי לימוד, פתאום מתרחבת לו היריעה, לא לוותר על שום דבר לכתוב. בפרט, יש לנו סיעתה דשמיה שכותבים תשובה. אי אפשר לתאר עד כמה. כמה פעמים בן אדם עובר על ספרי פוסקים, ספר נמצא לידו, עובר. או נפתח לפניו באוצר החוכמה איזה ספר, ראה תשובה, מדפדף לפני ואחרי קצת לראות תשובות. אחרי יומיים בא אליו שאלה, לא כתוב בשום מקום. הוא נזכר שמי שכתב זה אותו פלוני אלמוני. מה פירוש? קדוש ברוך הוא והאלוהים מינה לידו. מקרים כאלה קוראים כל יום. תזמונים מדהימים. שאדם נמצא, בא לושא, הקדוש ברוך הוא מזרים לו את הכל. נפתח לך ברז, אל תהיה טיפש. תביא עוד קדים למלות. אל תסגור את כל הקדים, תגיד אני מספיק לי כרגע בקבוקון קטן, אני ממלא. תנעל את הברז, תלך. כשאתה תרצה, אף אחד לא מבטיח שיפתחו עוד הפעם את הברז בנושא הזה. אני אומר מתוך ניסיון אישי. אני בתחום של הכתיבה למעלה מ-30 שנה. בעודי בחור כתבתי, יש לי התכתבות עם ראש הישיבה, עוד בתפשין ממזיין, בתשובות בהלכה. תפשין ממזיין, הייתי שולח לראש הישיבה תשובות. עם הזמן שהתמניתי להיות ביורה דעה, הרב הפוסק, אני מרכז את כל השאלות ההלכתיות בשטח, דהיינו יש בעיה לרדת לשטח, ללמוד, לתחקר את הנושאים. מהטכנולוג מזון ועד אחרון הדברים, ולשבת ולכתוב את התשובה. לא כל הדברים התפרסמו, אבל בשישה חלקים דברי דוד שהתפרסמו, רוב השאלות ביורה דעה זה שאלות מערכת הכשרות. כמובן יש שינויי פרטיים, כי יש דברים שאי אפשר לזהות מי היצרן, מי הדברים, יכול לגרום לדליפה של סודות. יש גם מקרים שיש השמטה של כל מיני נקודות לא רלוונטיות, כדי לא לגלות סודות מסחריים, אבל משם נובע הכל. זה כל זה שאלות למעשה שנידונים יום יום. כאשר בן אדם למד לכתוב, הוא נכנס לנושא, זה כמו אדם שלמד שחייה, למד את הכללים, כל נושא שתיתן לו, הוא מזנק למים וצולח. כמובן שזה הלכה למעשה התייעץ עם גדולים, אבל את הכלים הוא מקבל היום. את הכלים, את האומנות, את הכתיבה, את העריכה, זה דבר ששווה כל הון, כל הון. אולי היום אתם לא כל כך מעריכים את זה. בן אדם שמתחיל ללמוד, אז הוא אומר, אני לומד את זה כמו עוד קורס, כמו עוד השתלמות. אבל לדעת שאנחנו מדברים פה על התכלית ולא על הפעולה. אני אסביר מה אני מתכוון. אתמול בלילה, בליל שישי, שיעור, השיעור שלי הקבוע היומי, מוסר בליל שישי. מוסר, לומדים את הספרים של החפץ חיים הקטנים. החפץ חיים יש לו מלא ספרים כמו נתחי ישראל, שם עולם, תורת הבית. ספרים שנכתבו לפני למעלה מ-100 שנה, אתה קורא אותם כאילו הם חיים והוא כותב אותם היום ליהודים. חי. אז הוא כותב שם בנתחי ישראל, אחד מהערות למטה, אנשים היום מסתכלים על העולם בצורה הפוכה. דהיינו. אדם פותח חנות. בחנות הוא יודע כמה הוא משקיע בחנות, והוא מצפה לתשואה לרווחים יותר גבוהים. הוא משקיע 10,000 שקל בחודש, סחורה, פועלים, קופה, שכירות, הוא מצפה לפחות ל-20,000 שקל, רווח. אם לא, בשביל מה הוא עובד? התכלית זה הרווח. ההשקעה והעבודה זה הפעילות. התכלית תמיד יותר גבוהה מהפעילות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. עולם אדיר, יפה. אנחנו נמצאים פה בארץ קטנה, אנחנו ברוך השם נמנעים מלצאת לטייל, אבל נופים בכל העולם, וספארי, חיות, עופות, כל הגלקסיות שבכדור הארץ, כוכבים, שמש, ירח, עולם ומלואו. כל זה תכלית בשביל התורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. דיינו כל הבריאה הענקית, כל המיליארדים של הסינים וכל ארצות הברית הגדולה וכל האיראנים עם הגרעין וכל המצרים עם הפיתוחים שלהם, הכל בשביל לומד התורה שישב וילמד תורה. לומד התורה הוא התכלית וכל העולם הוא הפעולה. לנו אסור להחליף את הפעולה, את התכלית בפעולה. שבן אדם יושב כותב תשובה, ידע הוא התכלית. כל מה שמסתובב בעולם זה פעולה בשבילו. כל העולם הזה נברא לצוות בשבילו. כדי שיהיה לו אולם, יהיה לו מיזוג, יהיה לו אור. הכתיבת התשובה היא התכלית. מיום שחרב את המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמוק של הלכה. זה מקום שריית השכינה של הקדוש ברוך הוא. פה, אצל אותו אברך שיושב ולומד והוגה בתורה לעסוקי שמעתתה לבד הלכתה, שמה נמצא הקדוש ברוך הוא באותה שעה. זה מקום השראת השכינה. יש בח וסימן ממזיין הוא כותב על מה עבד הארץ על עוזם תורתי. אז הוא מסביר שאדם לומד תורה יש לו שתי פעולות. פעולה אחת ידיעת התורה. פעולה שנייה הוא נהיה מרכבה לשכינה בעצמו. אומר החטא בבית ראשון היה הם למדו בשביל ידיעת התורה. הם לא למדו כדי להיות מרכבה לשכינה. השכינה שורה על הבן אדם כאשר בן אדם לומד תורה. כרגע הוא עושה את הדבר שבשבילו נוצר העולם. אומר ברכה זה יסתלק, אז גם הארץ חרבה. דהיינו, אנחנו עוסקים בכתיבת התשובות כרגע בדבר הבסיסי של קיום העולם, בארבע עמוק של הלכה. וארבע עמוק של הלכה זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. בשנת תשמ"ז יצא אברך מישיבת חזון עובדיה, כולל חזון עובדיה בזמנו של הרב יצחק יוסף, כיום הראשון לציון, קראו לו הרב מיכאל עקריש, יצא להיות רב בחוץ לארץ. פרסמו בעיתון יום השישי, ניסיתי למצוא את זה בבית, יש לי את הגזיר העיתון הזה. אבל מה שאני זוכר, הרב עובדיה עשו לו כנס פרידה, הרב עובדיה אמר לו שבזמנו כדי להיות רב בארצות הברית צריך לדעת רק את הטלפון של הרב פיינשטיין. יש לך שאלה? חייג, אז זה היה בחוגה, תקשר, אתה שואל או עונה. אמר לו, אתה אל תהיה ככה. למה? אתה סך הכל נהיה דבר. וברוב המקרים גם הדבר יכול ליפול לו חלק מהמכתבים בדרך. הוא שומע את השאלה, אם הוא לא ברכי, הוא לא יודע מה לחקור, עד שהוא מעביר לצד השני לקבל תשובה, עד שזה חוזר לשם, כבר במיסוי ירד חצי, חצי תשובה. אבל אתה בפועל, שום דבר. אתה בגדר עציץ, מעביר מפה לפה. אומר לו, אתה נשאל שאלה, תעמול, תכתוב, תלבן, תעשה. אחרי זה אתה יכול להתקשר למי שאתה רוצה להתייעץ איתו. אתה מרוויח שאתה ליבנת את השאלה, אתה הופרית, אתה גדלת, וגם אתה גם שמעת הרב פלוני מהפסק. הייתי בחור צעיר. לי, לא יודע מה זה השפיע על הרב הקריש, איפה הוא עומד היום, לי זה נתן טלטלה בחיים. דהיינו, לאחרונה במודה, שואלים שאלות, מקבלים משהו מברקים, אסור, מותר, בוע, לא מזלזל באף אחד. זה מברקים שמהם אתה לא יכול לעשות כלום. איפה הנימוקים? איפה זה? הכל הוא שומר בבטן? אולי לא פסק נכון. אנחנו לא חושדים באף אחד, אבל זכותנו המלאה לקבל נימוק ומחשבה לכל צד. איך אני אוכל להתקדם ולדעת להקיש דבר מתוך דבר שאני מקבל את זה כמו בול? אסור. איפה העמל התורה ואיפה הסברה וההבנה? מי שלומד שולחן ערוך כבר כתב מהרש"א, הוא בכלל מחלה תורה. יש בית יוסף להבין את רוחב העניין. אני יכול לפתוח להרבה אנשים שולחן ערוך שיקרא ויסביר, הוא יסביר הפוך מהשולחן ערוך. כי נפתח לו את הבית יוסף, שיראה איך מרן מסביר את עצמו בפנים. לנו ההסבר זה דבר בסיסי. ולכן, אני אז לקחתי אישית לליבי את הנושא, תכתוב כל דבר. כל דבר תכתוב, תעמול. אתה יכול אחר כך להגיש, שיראו, יצטרפו. את הבסיס בפועל זה אתה. את הבסיס בפועל זה מה שבן אדם כתב, זה מה שבן אדם עמל. וזה סוד ההצלחה של הכתיבה. אם בהתחלה לא רואים אותה, בהתחלה לא תמיד נהנים, אבל אדם בסוף מגיע למצב, איך אמרה הגמרא שם בחולין, מפרי פי איש יסבע פיו, שהמחלוקת בין הגדולים, על האייל, תביע וכו' וכו', והוא בא, והוא הביאו לו, והוא אכל לפי הפסק שלו. אמר לו, מפרי פי איש יסבע פיו, דהיינו, מהעמל שלך בתורה, הגעת לבירור ההלכה, והגעת למצב שאתה נהנה מהבירורים שלך. הזמן הזה לא רחוק, דהיינו שבן אדם מגיע למצב שהוא נהנה מהעמל של הפירות שלו, זה מאוד קרוב, זה דורש השקעה. השקעה, רצון ומסירות. מה פירוש רצון ומסירות? קראתי סיפור לאחרונה שהיה באחד הכוללים, היה כולל של חושן משפט, היה שם 20 אברכים, שילמו להם תמין ואת הכלים ללמוד חושן, להכשיר קבוצה של דיינים. הם למדו שהם גמרו את כל המבחנים של הדיינות, ברבנות וכו', עשו להם את המבחן הפנימי בכולל. את המבחן חיבר אחד מהדיינים, קבעו ב-10 בבוקר את המבחן, כל אחד בא, מקבל קובץ של 10-12 שאלות, אמור להשיב עליהם תשובה, כל הספרייה פתוחה לפניו, מה שהם קוראים לזה היום פסק דין, וללכת. באו, כל ה-20 האברכים ישבו, עמלו, ובסוף ב-4 כולם הלכו. הבודק התחיל לבדוק את המבחנים, קרא לאחד האברכים, אמר לו, הגעת בזמן למבחן? אמר לו, מחילה הרב, הייתי אנוס, אוטובוס, פקקים, מטען חבלת, טטטה. הגעתי 20 דקות יותר מאוחר. מה, זה פוגם את המבחן שלי? אמר לו, לא, תקשיב. ב-10 בבוקר מסרתי את המבחנים, הודעתי לכולם ששאלה 11 היא שאלת רשות. למה? היא שאלה קשה, מי שמסוגל לענות עליה יענה, אבל זה לא ישנה בתמונה הכללית. אתה לא שמעת את זה, ואתה לקחת את המבחן ברצינות, ושאלה 11 באמת הייתה שאלה קשה, אבל אתה ישבת ופיצחת אותה, ואני לקחתי את התשובה הזו לאחד מהדיינים, הוא היה המום, זו שאלה שכרגע יושבת על המדוכה באחד הבתי דינים, ולא מצאו לה פתרון, ואתה, לא הייתה לך ברירה, דפקת את הראש בקיר, פיצחת את השאלה, והבאת דרך פתרון הלכתי פשוט למעשה בנושא הזה. רק בגלל שאתה לא ידעת שזה רשות, אז אתה לא עשית לעצמך הנחות. אתה לקחת את החיים ברצינות ופיצחת את השאלה. יש הרבה מקרים, בן אדם לפעמים באים אל אמור לו תכתוב תשובה. אומרת לו, תעשה טובה. תבחר לי נושא אחר. מה לי ולצרה הזו? אני צריך לשבור את הראש שלי עם סנני מים, או איך היה לפני כמה שנים את הנושא של האייל האדמוני, שהיה ויכוח בין הרב הראשי לאחרים, ובשביל מה להיכנס? אני הולך להתעמת עם מישהו. לא חביבי. אם זו שאלה למעשה, אתה כרגע הדיין היחידי, הפוסק היחידי, תפוק את הראש בקיר רק לתפצח. למה? שמה יכול להיות שיהיה עבודה קשה, אבל שם אתה תפעיל את מרב הכוחות שלך, שם אתה תגלה את חדרי הלב הפנימיים שיש לך בפיצוח ההלכה. במקרים כאלה, ברוב המקומות אתה תצליח לעסוקי שמעתתה על איבד הלכתה, רק מהסיבה שאתה לא תמצא לך חברים, ואתה תנסה לגבות את עצמך בראיות, בהוכחות, מתחת האדמה, עד שתגיע לחקר האמת. והדברים קורים אגב כל יום, שיש לבן אדם שאלה, והשאלה מציקה לו, הוא יושב, לא יכבה בלילה נראה, יושב לילות וימים כדי להגיע לחקר האמת. וכשאדם מגיע, אין עונג בעולם שיתחלף עם הבן אדם בשעה הזו של עסוקה שמעתתה לבד הלכתה. אתם זכיתם, אתם יושבים פה היום, יש גדול עומד על גביכם, חם יוסף, שהוא גדל בישיבה, ראה את דרך הפסיקה. בדור הקודם אגב לא היה מושג כזה, לא לכנס אברכים ולא ללמד אברכים, המודעות הייתה מאוד נמוכה. אגב גם כיום, אני אישית בזמנו ישבתי עם רבי חיים, ניסינו לעשות דבר כזה בביתר, אתה צריך מוטיבציה לאנשים, כל אחד אומר לך מאיפה אני אביא את הזמן, בקושי יש לי זמן לדבר עם אשתי, בקושי אני אוכל ארוחת צהריים, תוריד את זה ממני. אמרתי לו, אתה לא עושה לי טובה, אתה עושה לך טובה. זה לא סוד, אני אוכל ארוחת צהריים ובוקר בהרבה מקרים בסנדוויצ'ים מול מחשב, כי אתה חייב לגמור תשובה, תרצה או לא תרצה. יש ספר שולחן מלאכים של רבי יצחק בואינו, הוצאת מכון ירושלים, שתי כרכים, אור החיים ויורה דעה. הוא היה ראש אבות בתי הדין בירושלים לפני 330 שנה, בן דורו של הפרי חדש, בשנות התאפים. כשאני מועמד בכתב יד, אף אחד לא רצה לגוע בו, חידושים על מרן, יש שם אוצרות בפנים. אני לקחתי את הכתב עם מכון ירושלים, אמרו, אתה לא מקבל כסף. אמרתי, כסף לא ביקשתי. תן לי את הכתב יד, אני אלמד אותו, אפענח לך אותו. אם לי יצא כמה פנינים, שווה כל חלה לדי עלמה. מתי זמן? יש כולל, יש יורה דעה, יש שיעורים, יש הכל. החלטתי את החצי שעה של ארוחת בוקר, אני מקדיש לספר. יקום לשבת לאכול ליד השולחן, שמים את האוכל בתוך סנדוויץ', ומקלידים, חוצים את המסך של המחשב לשתיים, כמו שאתם מכירים, חצי העליון הכתב יד, חצי התחתון אתה עושה וורד, ועמוד אחרי עמוד, עמוד אחרי עמוד, לפענח את הכתב יד, לכתוב את ההגהות, הערות. זה ארך שנתיים שלוש, אבל לכל תקווה, תכלה ראיתי קץ, יום אחד הספר נגמר. אם אנחנו רוצים לדעת מאיפה לגנוב זמן, אנחנו יודעים ראשונים. אנחנו צריכים לדעת שבאמת הדבר חשוב לנו, שחשוב לנו להתמחות בנושא של כתיבת התשובות, אין סוף בעיות הלכתיות, שתדעו, עומדים על הפרק לפתור אותם למעשה, ואין מי שיפתור אותם. כמה פעמים אתה שואל, לגדולי הדור היום, המעט שנשאר, אתה הרבה פעמים לא יכול להגיע, והרבה פעמים שאתה מגיע, אין להם זמן, כל אחד עסוק בשלו, כל אחד עסוק אולי בדברים שנראים לו, או לפי הדחף, דברים יותר גדולים, והוא אומר, תלך לפלוני, תלך לאלמוני. יש הרבה שאלות, אין פתרון. אני לא רוצה לתת לכם רשימה שאלות עכשיו, להתחיל לפתור שאני עצמי אין לי בגדר, יש לי הרבה מעות ואין לי שולחני לארצותם. והרבה בקרים אתה פונה, אפילו לרב חיים קניאבסקי, הוא כותב לך, לך אורה נראה, אבל אל תסמוך למעשה. מה אני יכול לעשות עם זה? להוטווה בקלטה? זו שאלה למעשה שקורית כל יום. דוגמה, אדם יש לו עץ פירות, שתי עצי פירות בחצר, כתף. תפוח אחד ושזיף אחד, חיבר אותם ביד, זה גורן למעשר או לא גורן למעשר? זה נושא ארוך, אי אפשר להתעיל אותו פה. שלחתי, צר. פניתי למתמחים מצוות התליות בארץ, צריך עיון. אם יש אברכים צעירים, אין עליהם את עול ההוראה, בכבוד, מקבלים חידון, לא צריך את החידונים של עמי, מה אימון בעיתו. נושא הלכתי, מפצחים אותו, שוברים אותו, מחפשים בחיפוש וחיפוש, בנר מנר, בן אדם מוצא פתרון. אין שאלה שאין לה פתרון, לא קיים. רצון, זמן, חיפוש, עמל תורה, אין שאלה שאין לה פתרון. צריך זמן. לפעמים לגדולים אין זמן, ולאברכים החרוצים יש זמן. הוא יכול לעמול ולמצוא פתרון, ולהגיש לך את זה בקלות, בפשטות. הנה הדברים ברורים, הדברים ערוכים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע ראיות. מספיק? מצוין. הנה, כך. הרי שלך לפניך. עכשיו זה הזמן שלכם. זה הזמן שלכם שכרגע אין עליכם ברוך השם עול ציבור. שהוא לפעמים, איך אמר לו, אתן עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם. כל עוד אנחנו יכולים לשבת ולהיות מונחים באוהלה של תורה, להרוויח את הזמן הזה. זה הזמן לשבת ולפצח את השאלות הקשות, לעמול בענייני ההלכה, להרגיש את העונג האמיתי שבן אדם נהנה מפרי עמל יגיעו, עומל, מברר, הדברים פשוטים לפניו. וכאן התודות הגדולות לרבי חיים על כל היוזמה הגדולה, על כל הפרויקט הגדול. זה עמל, זה זמן, זה כסף, זה יגיעה, זה מעוף שהוא התחיל אותו, הוא חשב שהוא מדבר על קומץ, הוא לא מדבר על הרבה. אבל היום ברוך השם נוצר תאנה יאכל פריה, העמל של חם יוסף, העמל שלו, הראו את הפירות. אני אישית עוקב אחרי הקבצים שלכם תמיד, באוצר החוכמה, לפעמים אני כותב דברים, אני גומר לכתוב, מחפש לראות, אולי יש חברים, אולי פתחו אופקים אחרים. בהרבה פעמים אני נתקל במאמרים שלכם, בקבצים שלכם שנמצאים באוצר החוכמה, בחיפוש זה עושר, ואתה רואה עונג לקרוא את התשובות. בהרבה מקרים, אם הייתי מוחק את השם של הכותב, ומוחק את הכותרת, ומצלם את זה בעמודים אחרים, והיית מגיש את זה לאדם שמבין בתשובות, היה אומר לך, זה בטח תחילת מדור של ויען שמואל, בדבריהם עם זיכרונם, או במאמר מגדולי הדור. זה לא היה מבייש שום בן אדם. בהירות, צחות, עריכה, יופי, עונג, עונג. אני לפעמים יושב לקרוא, עונג לקרוא את זה. אל תתייאשו, אל תרפו ידיים, אתם בדרך הנכונה, אתם נמצאים במסילה עולה בית אל, והרווח הנקי כולו שלכם. הרווח הנקי כולו שלכם. יבוא ימים ותגדלו ותעריכו עד כמה ההשקעה הגדולה באימון לכתיבה הייתה שווה. וגם לא עצם הכתיבה, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה לא בפעולות, אנחנו מדברים בתכלית. עצם הכתיבה של תשובה של בן אדם, הוא עושה כרגע בדברים של עמדת שמיים וארץ. השם יצליח דרככם, תשקדו על דלתות התורה ויראה, תהיו גדולים בישראל, וגם כל העושים והמעשים, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה, בנסים מכם, זוני רוויחה, יראו ברכה בעמליו, ושנה הבאה לא יספיק האולם הזה בעזרת השם. 10 ידות במלך, יקחו את גני התערוכה, אולם ענק, וירבו הלומדים, ירבו הכותבים, אדרבה, אני אף אחד לא מחפש, זה משיג על זה, זה משיג על זה. חס ושלום, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כמה שתרבה הכתיבה הטובה, זה יאלץ את האלה שכותבים מברקים לנמק. פעם אמר לי מישהו, הרובד יקלקל אתכם ואתם דורשים נימוקים. אמרתי לו, בזה אתה צודק. עד אז אדם נכנס למורה הרע, אומר לו, אסור. אמר לו, תגיד לי מאיפה. בוא בוא זוז, זוז, יש שואל הבא. אם אתה אומר לו, לא נותן לי נימוקים, אומר לו, אדוני, שאלה בלי נימוקים, שום דבר. זה חלום שלא נפטר. אני צריך נימוקים, לא מקובל עליי דבר כזה. והרבה מקרים, אחרי שאתה מתחיל לשאול אותו שתי שאלות, יכול להיות מורה הוראה כבד, מה שנקרא יציבות שלו מתערערת, ואתה יכול לכתוב לו תשובה, לסתור את כל מה שהוא כתב ברגע. למה? חינכו אותנו הכל ללמוד מהמקור, בלי קיצורי דרך. תמשיכו את הדרך, והשם יהיה בעזרכם, אמן ואמן.